לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום חמישי, כ"ה באייר תשע"ט, וביומן לפי שעה היום. גם אם מאוד מאוד רצינו, אי אפשר בלי פוליטיקה, אי אפשר להתעלם מההליכה לבחירות, ולכן גם אנחנו נעסוק בעניין הזה, אבל לא רק, בכל אופן נפתח בעניין הזה. ההליכה לבחירות משגרת את המערכת הפוליטית בישראל לסערה חדשה וחסרת תקדים, פיזור של הכנסת חודש לאחר שהושבעה. יהיה איתנו כאן דיקן אקדמי וראש החוג לאזרחות באפרתה, דוקטור רוני קמפינסקי. דבר איתו על הנסיבות שהובילו למציאות החדשה, גם לצפוי במפלגות הימין לקראת הבחירות הבאות. נדבר גם עם חבר הכנסת אופיר סופר, מייחוד מפלגות הימין. המפלגה שלו עסקה לא מעט בניסיונות התיווך בין אביגדור ליברמן לבנימין נתניהו. ננסה להבין אולי דרכו מה קרה שם, מה לא הסתדר, למה הדברים הללו לא הבשילו לכדי ממשלה חדשה, מי באמת השם בפירוק המוזר הזה של הכנסת ה-21. וגם ננסה להבין לאן המפלגה הולכת, לאן איחוד מפלגות הימין הולך בעתיד. האם יש סיכוי לחבירה מחדש של נפתלי בנט ואילת שקד? אולי גורמים אחרים? וכאמור, לא רק בעניינים הללו נעסוק, אלא גם בעניינים אחרים. האם אכן קיימת בעייתיות מבצעית בהצבת גדודים מעורבים להבטחת יישובים וצירי תנועה ביהודה ושומרון? השבוע פורסם, כזכור, דוח של ארגון אחים לנשק. על פי הדוח הזה מדובר בשיבוץ שמוביל לפגיעה בביטחון האזרחים. לעומת זאת, בצהל קובעים שמדובר בטענות שקריות, מסולפות, חסרות שחר. אנחנו נשוחח כאן עם קצין, מ"פ במילואים, שהעדות שלו היא אחת העדויות שהובילו לגיבושו וניסוחו של הדוח הזה של ארגון אחים לנשק. ננסה לשמוע מהחוויה האישית שלו איפה הכשלים של אותם גדודים מעורבים שמגיעים למשימות מבצעיות בשטח. ובעוד שבוע בדיוק יתקיים בירושלים מצעד הגאווה. זאת הפעם הראשונה שהמצעד בירושלים יקדים את המצעד בתל אביב. יש מי שמבקשים להציב מול המצעד הזה מענה שקורא לשמור ולחזק את ערכי המשפחה. היוזמה על המענה הזה היא של תלמידי תיכון. אנחנו נשוחח עם אחד מהם, תלמיד י"ב, מהיוזמים של עצרת חיזוק המשפחה. רבנים יובילו את האירוע הזה, זה יקרה ברחבה שלפני בית המשפט העליון בירושלים. אנחנו נשמע איך האירוע הזה קורם עור וגידים. וגם נספר לכם על סיפור יפה ומרגש, חתונתם של משה ומרה, בני 92 ו-81. הם אלה שפתחו בעצם את עונת החתונות בנתניה. חתונה מעניינת, מרגשת. הנכד של משה בן ה-92 יהיה כאן כדי לספר על האירוע הזה, שהצליח לסחוף גם עוברים ושווים, שראו את הקולות, שמעו את המוזיקה, ראו קלה עם מקל סבתא לצידה, והחליטו להצטרף. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. זהו, זה אנחנו הולכים לבחירות, אין מה לעשות, התרגלנו לעובדה הזאת, היה לנו זמן להקל את זה, זה בא בשלבים, אבל הנה הגענו ליום שבו מתחילה מערכת בחירות חדשה, ואנחנו רוצים להערך אליה. איתה נמצא על קו הטלפון דיקן אקדמי וראש החוג לאזרחות במכללת אפרתה, הדוקטור רוני קמפינסקי, שלום לך.
שלום שלום, שמעון.
נשאל אותך ככה, כמי שככה מבין באזרחות ויודע ככה אולי לנתח מהלכים קצת קדימה וקצת אחורה, עם קצת היסטוריה, צפית את העניין?
האמת היא שלא חשבתי שזה יגיע למקום הזה, למרות שבשבוע האחרון היה נראה שכן. אבל עד לפני שבוע זה היה נראה דבר רחוק מהמציאות. זאת אומרת, לא היה תקדים בפוליטיקה הישראלית שכנסת פוזרה חודש אחרי שהיא קמה, ולא ככה להקים ממשלה. זה דבר שלא היה אף פעם.
כן, אפילו העיתונאים לא יודעים איך לקרוא לזה. כאילו, בחירות 2019 תפוס כבר, אז
מועד ב', מועד ב', כן, משהו בסגנון הזה, צריך לחשוב על משהו.
כן, אז קודם כל, אתה מבין איך הגענו לזה? זאת אומרת, מה אומרים שזה בגלל הרכב הפוליטי, בגלל המציאות הפוליטית, הגענו למצב שבו לא הייתה ברירה אלא ללכת אל המבוי הסתום הזה. תסביר לנו את העניין.
הייתה פה הצטברות של כמה דברים שחברו ביחד. קודם כל, המציאות האישית של נתניהו, החקירות, השימוע, בעצם הובילו אותו למצב שהוא לא יכל לתמרן עם מפלגות אחרות, ובעצם האפשרות היחידה שלו הייתה גוש של הימין והדתיים, וברגע שזאת הייתה האופציה היחידה שלו, ליברמן הריח שיש לו פה כוח משמעותי, מעבר לחמישה שהוא קיבל, והוא הבין שהוא בעצם יכול ללחוץ עוד יותר על נתניהו ועל החרדים, ונתניהו לא יכל ללכת לכיוון אחרים, למרות שהוא ניסה לפתות חקים אחרים, אבל זה לא הצליח לו.
זה מוקדם מדי לפתות, נכון? זאת אומרת, יכול להיות שאם כל הסיטואציה הייתה מתרחשת בעוד שנה או שנה וחצי, כבר לחקים חדשים, אולי בכחול לבן, הם היו מפנימים את זה שדי משעמם באופוזיציה, ואולי נותנים להם פיתוי של כוח השפעה. יכול להיות שזה היה הפיתוי.
יכול להיות, יכול להיות שזה היה קורה. האמת היא שבאמת יש דינמיקה כזאת שבמהלך הכנסת יש באמת תופעות של חקים ככה ממורמרים שרוצים לפרוש, אבל לעשות את זה בתחילת קדנציה אחרי בחירות זה דבר שכמעט לא קורה, ולכן זה לא יתאפשר. זה מה שקרה פה, ובאמת אני חושב שבאמת נתניהו גם משלם פה מחיר על ההפסד של הקולות של הימין. זאת אומרת, אני חושב שהיא מאוד, אין ספק שהיא מאוד הקולות של בנט ושל פייגלין לא היו הולכים לאיבוד, היה לו עוד יכולת תמרון.
זאת אומרת, זה שהוא שתה את קולותיו של בנט,
כן, הוא הצליח יותר מדי,
אגב, הזכרת גם את פייגלין, בטוח שפייגלין לא גרם לנתניהו לרצות בתבוסתו. זאת אומרת, ברגע שפייגלין כל הזמן אמר, אני לא בכיס של נתניהו, אז נתניהו אומר, באמת, אני לא יודע לאן הדבר הזה הולך, ולכן טוב לי לרמוס את זהות.
כן, למרות שאני לא חושב שהוא כיוון בכך לזהות. אני חושב שהוא יותר כיוון לבנט. אני חושב שהוא לא צפה שזהות לא תעבור, אני חושב שהוא צפה יותר שבנט מתנדנד, דווקא זהות הייתה הפתעה שהיא לא עברה. כן. אז אני לא חושב שהוא כיוון אישית דווקא לפייגלין, ככה נראה לי.
לאן זה הולך עכשיו? זאת אומרת, מבחינת הציונות העתית, שאתה מכיר אותה, אתה מכיר את הנפתולים הפוליטיים שלה, לאן הדבר הזה הולך? מדברים עכשיו, יש בנט ושקד יתפצלו, זה ילך לליכוד, זה ילך לאיחוד הימין, זה אולי זה יקים ישוב תתמודדו עם עצמם.
תראה, אני לא יודע באמת מה יהיה, אבל אני חושב שהכותרת שתהיה, זה להפיק לקחים, לא לאבד קולות. זה אני חושב הכותרת. מה יהיה בתוך זה, זה אנחנו לא יודעים. יכול להשפיע חבירה.
את הרצון שלא לאבד קולות, אפשר לקחת לשני כיוונים בדיוק הפוכים, וזה אומר שזה מציב את המצב בדיוק באותו כפי שהיה. כי אפשר להגיד, בואו לא נבזבז קולות, ולכן תנו לי רק את אותם 1,400 קולות חסרים, ואנחנו נעביר עוד 4 מנדטים, מה שיגיד בנט, או שיגידו לו, תוותר, בגלל אותו עיקרון של לא לאבד קולות.
נכון, נכון. אבל אני חושב שבסיטואציה הזאת, נראה לי שמה שיגבר זה לאחד כוחות. ולא ללכת, ולא לקחת את הסיכון. זאת אומרת, אני חושב שדווקא אחרי הבחירות האחרונות, אני חושב שלא ירצו לקחת סיכון. ולכן, מה שנראה לי זה שיהיו ייחודים נוספים, כמו שכחלון עשה עכשיו עם הליכוד. לא ברור איך זה יהיה בדיוק, ומי יתאחד, בנט, שקד, הליכוד, הבית היהודי, עם האיחוד של הימים, איך יהיה האיחוד של הימים, זאת אומרת, תהיה פה הפקת לקחים, זה בטוח, איך זה יהיה בפועל, מוקדם עדיין לדעת.
מה לגבי הסיכוי בעתיד לשבת יחד, נתניהו וליברמן, זאת אומרת, אחרי...
או, זאת, כן, זאת שאלה טובה. כרגע זה נראה בלתי אפשרי, כרגע זה נראה בלתי אפשרי, אבל שוב, ראינו בפוליטיקה דברים שהם לא אפשריים שבסוף כן התאפשרו.
זאת אומרת, ראינו סנאות גדולות, שרון ישב עם נתניהו ופרס ישב עם רבין, אז הכל אפשרי.
כן, והליכוד עם העבודה ומרץ עם שס ומפאי עם החרדים, עם הדתיים, עם המפדל. כך שראינו את זה, ראינו את האפשרות אלה, אבל שוב, אני חושב שאחת התחות האחרונות דווקא ראינו דבר הפוך, דווקא ראינו שבסוף זה לא הסתדר, זאת אומרת, אם ראינו בעבר חיבורים והסכמות, דווקא המקרה האחרון הראה שהנה, זה גם יכול להגיע ללא הסכמות, שלא יהיו הסכמות, לכן אי אפשר לדעת. שוב, אנחנו באמת, הכל תלוי בכוח, שיהיה לליברמן, שיהיה לליכוד, ברור שאם נתניהו יצליח להשיג 61 בלי ליברמן, אז השאלה לא תהיה, כיוון שליברמן יוכל לא להיכנס, וביבי יוכל להסתדר בלי לדעב.
השאיפה של נתניהו כרגע זה קודם כל 61 בלי ליברמן.
61 בלי ליברמן, אין לי ספק שזאת השאיפה שלו, כן.
עכשיו, אתה יכול לנחש מה קורה לקול הרוסי בעקבות המהלך של ליברמן?
לא, קשה מאוד לדעת.
כימה?
באמת אפשר לדעת. כיוון שהכל שאלה של נרטיב, של סיפור, והשאלה מה יהיה, איך כל צד יציג את המצב. ליברמן יציג את זה עכשיו בצורה אחת, נתניהו יציג את זה בצורה אחרת, והשאלה מי יותר ישכנע? מי יותר ישכנע? אגב, גם הציבור של העולים, וגם הציבור הישראלי הרגיל, זאת אומרת, גם הם יצטרכו להשתכנע לכאן או לכאן. ולכן הכל יהיה בעצם סביב השאלה של מי ישכנע יותר טוב, למי יאמינו יותר, ולמי הקמפיין יותר טוב. עכשיו תהיה תלוי בזה, מוקדם עדיין לדעת עכשיו.
קיצורם של דברים, אנחנו בסימן שאלה עצום, והשאלה אם גם כאן אנחנו נצטרך בתוך השלושה חודשים שעוד נותרו לנו עכשיו, זה חודשיים של הרבה קשקשת ורק בחודש האחרון קורים דברים, או שיש טעם לעקוב בחודשיים הקרובים?
לעקוב בוודאי, בוודאי סביב החיבורים האפשריים. אני חושב שפה באמת יש מה לעקוב, התיימות הדתית, אני חושב, תעמוד בחודש הקרוב בפני דילמה, איך להתנהל, ואני חושב שזה יהיה השלב הראשון. בשלב הבא נראה איך שהתפתחו
הדברים. יכול להיות מצב שבו הרב רפי פרץ אומר, אוקיי, הייתי נחמד, אני אעבור למקום שני ושקט.
לא, זה אני לא מאמין שיקרה.
לא, עד כדי כך.
קשה לי להאמין שזה יקרה, אבל שוב, אפשר לדעת, הכל יכול להיות. לא אמנו שהמצב הזה יקרה, אז אפשר לדעת מה יהיה בעתיד.
דוקטור רוני קמפינסקי. דיקן אקדמי, ראש החוג לאזרחות, מכללת אפרת, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה, שלום, להתראות, יום טוב, תודה.
שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לחבר הכנסת אופיר סופר, שלום לך.
שלום וברכה, צהריים טובים.
ייחוד מפלגות הימין, למי שבמקרה לא הספיק להתפקס על העניין הזה, לפני שאני אשאל אותך לפנינו בעתיד לאן וכל זה, אתם הייתם מעורבים בניסיונות התיווך בין ראש הממשלה לבין אביגדור ליברמן. מה הצלחתם להבין שאנחנו הדלת העם לא הבנו?
אני חושב שמה שמאוד בלט פה במהלך כל הדרך זה שניסו להגיע לקראת, ניסו לתת את כל הפתרונות האפשריים, היה רצון טוב ואמיתי מכל הכיוונים, חוץ מכיוון מצידו של ליברמן, להגיע לפתרון אמיתי, לפתרון שיכול לעבור. אני מתקשה לפענח את את ההתנהגות הזאת. יכול להיות שבשלב מסוים בחיים אתה הופך להיות מאוד לא ענייני, והכבוד או דברים דומים כאלה הופכים להיות העיקר. אפשר להסביר את זה, חשוב לי להראות שמילה שלי זה מילה וכל מיני דברים כאלה. בוא, אבל לקחת מדינה בשביל להסביר לכולם שמילה זאת מילה, דבר שאתה בעצמך לא מאמין שהוא כל כך מהותי, הרי חוק הגיוס הזה מדבר על עוד 6 שנים, והיה הרבה זמן לתקן, והיה אפשר להיכנס ולעבוד ולפעול, אבל כנראה שלא הייתה פה כוונה אמיתית להגיע לסיכומים ולהגיע להסדר.
מדברים הרבה על באמת על הנכונות של הצד החרדי ללכת לקראת. תסביר לנו מה הם היו מוכנים ללכת לקראת. זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה ככותרת, לצאת מהצבא, מה הם היו מוכנים?
אני פחות, מה שנקרא, הייתי בפרטים, לא ישבתי בצוותי המסע ומתן, אבל הם היו מוכנים לעוד כמה הצעות יותר מעניינות אפילו מההצעה שאתה הזכרת עכשיו. ככה לפחות הבנתי. אבל בסופו של דבר, ליברמן פשוט רצה אחרת.
עכשיו ניגש רגע, נסתכל קדימה. אתם כמפלגה, כאיחוד מפלגות צעיר, ועכשיו פתאום צצות כל מיני אפשרויות מסביב, בין צ'קד וכל הבלגן הזה שקורה. אתם מתוך הבנה כרגע שצריך להתאחד כדי שלא לאבד עוד פעם את 4 המנדטים של בנט, או שצריך לבצר את מה שקיים ושיעשו אחרים ייחודים?
תראה, הבנה היא צריכה להיות בקרב המצביעים שלא הולכים להרפתקה פעם שלישית. הייתה הרפתקה כזאת פעם שקראו לה יחד, עכשיו הייתה הרפתקה שקראו לה ימין חדש. יש בית מאוד מסורתי לציונות הדתית, שבדרך כלל מורכב מהבית היהודי ומהייחוד הלאומי. כאן צריכים להתנהל האירועים. כל השאר נראה לי שהוכיחו את עצמם כפתרונות לא יוצלחים, וחבל ללכת לכיוונים האלה.
בתוך המקום הזה אנחנו... יש נכונות לקבל היום חזרה את הפורשים?
האם אנחנו צריכים לעשות מה שנקרא, אתה יודע, תיקון ימינה, תיקון שמאלה? זאת שאלה שנראה לי שקצת היום בבוקר עוד מוקדם לענות עליה. אני חושב שבגדול צריך לזכור שגם לשימור המצב ויתר המפלגות, אני מבין שהכיוונים למעט מפלגת העבודה, ששם המצב הוא לא פשוט, הולכים לשמר מצב. יכול להיות שאתה יודע, תיקון לכאן, תיקון לשם, זה דבר שהוא נכון לעשות, אבל בגדול צריך, זה הבית ולא צריך להתבלבל. אתה יודע, היה את הפנטזיה של פייגלין, מ7 מנדטים הוא הגיע ל2 מנדטים. לצערי, הקביעה, צריך לזכור שהסיפור הקשה הזה התחיל מהטרגדיה של הימין החדש. כי בסוף עוד 2 מנדטים לכאן, אז אנחנו היינו היום במקום אחר, עוד מנדט אחד היינו היום במקום אחר.
אז היום דופקים לכם בדלת, בבית של החדש הזה שלכם, ואומרים בנט שקד רוצים לחזור. אומרים זה בעדינות כזאת או אחרת, להערכתך יש נכונות? אולי לחלק, אולי רק לשקד, רק לבנט?
צריך לשמוע אותם, צריך לשמוע את השטח, צריך לשמוע את הציבור. אני חושב שהיום בבוקר כדאי ככה לפתוח אוזניים, להקשיב, ולא צריך להחליט הכל היום בבוקר.
שאלה שמעסיקה אותנו, אתה בכל זאת, אמנם אתה חבר כנסת חדש, היית מנכ"ל המפלגה, האיחוד הלאומי, ואתה בקיא בעשייה הפוליטית. נתניהו וליברמן, זה דם רע שאי אפשר יותר לשבת יחד בעקבותיו, או שראינו כבר הכל והכל אפשרי?
ראינו כבר הכל, אבל את מה שקרה אתמול בלילה לא ראינו. ולכן אם הכל אפשרי, אני כבר לא בטוח. אז אני חושב שזה נגמר.
מה, נתניהו וליברמן לא יוכלו לשבת יותר ביחד?
תגיד לי, למה שמצביעי ימין יצביעו לליברמן שהוא נקט בחוסר אחריות הכי גדול כלפי הימין? איזה סיפור זה?
לא, אז הוא אומר, אני מתחזק.
אסור למצביעי ימין לא להצביע לשום פנטזיה, רק לדברים רלוונטיים שהם בריאים ושיודעים לאיפה אתה שם את הקלפי ולאן הכל הזה הולך. כל פעם שעשינו דברים אחרים, אכלנו אותה. ליברמן נכנס גם מול הרשימה הזאת, ואין מה להצביע לו, נקודה.
אוקיי, הוא יביא אולי מצביעים מכיוון יאיר לפיד.
איש ימין לא היה מביא אותנו, איש ימין אמיתי, לא היה מביא אותנו לסיטואציה שאתמול ליברמן הביא אותנו.
אולי הוא רוצה להביא קולות מיעיר לפיד. אני נביא החילונים.
לא באמת, נו. להביא קולות מיעיר לפיד. לא רלוונטי. בקיצור, ליברמן איבד כל זכות, כל מנדט לשרת בממשלת ימין.
חבר הכנסת אופיר סופר, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
כל טוב. שלום.
האם אכן קיימת בעייתיות מבצעית בהצבת הגדודים המעורבים להבטחת יישובים וצירי תנועה ביהודה ושומרון? אנחנו זוכרים דוח שפורסם השבוע על ידי ארגון אחים לנשק, קובע שאכן מדובר בשיבוץ שמוביל לפגיעה בביטחון האזרחים. צהל לעומת זאת קובע שמדובר בטענות ממש שקריות ומסולפות, אין קשר בין המציאות לטענות הארגון. איתה נמצא על קו הטלפון קצין, אנחנו לא מפרטים את שמו, קצין במיל שעדותו היא אחת מהעדויות שהובילו לגיבוש הדוח הזה של ארגון אחים לנשק. שלום לך.
שלום.
אז אנחנו מדברים בעצם מנקודת המבט שלך כקצין שפגשת את המציאות בשטח, מתוך גם ההיכרות עם הצרכים המבצעיים להגנת היישובים וצירי התנועה, מה פגשת?
כן, אז מה שאני מספר לך מבוסס על חוויה אישית שלי כמ"פ בחטיבת מילואים, ובתעסוקה מבצעית שאנחנו ביצענו לפני שנה ביהודה ושומרון נחשפנו לכל מיני דברים שאותנו די קוב הלם מהחוויה שלנו כלוחמים. כולם אצלנו יוצאי חטיבות חיר, יוצאי יחידות קרביות, והגענו למשימת תעסוקה מבצעית, שבועיים, שלושה, לתפוס איזושהי גזרה. הגדוד שאנחנו החלפנו היה גדוד מעורב של חילוץ והצלה. והתחושה המשותפת לכל קציני הגדוד, וגם לחיילים...
שנייה, רק שנבין את המונח הזה, מה זאת אומרת גדוד של חילוץ והצלה? מה, זה גדוד של פיקוד העורף?
כן, אם אני מבין נכון, זה גדוד של פיקוד העורף, גדוד מעורב.
שקיבל על עצמו, מה, לעשות אבטש בתוך היישובים או על הצירים?
לא, הוא החזיק את הגזרה לפנינו. הם ישבו שם שלושה שבועות לפנינו, לפניהם היה שם גדוד של חטיבת כפיר, שגם החליף אותנו אחר כך, אנחנו החלפנו את חילוץ והצלה, וכאמור כפיר החליף אותנו אחר כך.
כן.
עכשיו אנחנו בסיור ההכנה שהיה לנו, פגשנו את החבר'ה של כפיר, אבל כשבאנו לתפוס את הקו, מי שהיה שם לתקופה קצרה היה גדוד של חילוץ והצלה, גדוד מעורב, ואנחנו די נדהמנו. נדהמנו קודם כל מאיך שהדברים נראו פיזית בשטח של הפלוגה, ומהנורמות המבצעיות. אני אתן לך דוגמה אחת. אחת הפלוגות אצלנו הייתה פלוגת גדר, מה שנקרא. המשימה שלה הייתה לעצור שוהים בלתי חוקיים שמנסים לעבור מיהודה ושומרון לשטח ישראל, באזור של כפר קסם. הגדוד שהיה שם לפנינו, ישב שם שלושה שבועות, תפס 30 מסתננים כאלה. הפלוגה שלנו שישבה על אותה גזרה, תפסה 300. ואתה מבין מזה שהסטנדרטים המבצעיים הם שונים. אני אתן לך דוגמה מהחוויה האישית שלי. ביום שבו הגענו לגזרה, אני מפה גזרה, מקפיצים אותי זריקה של בקבוקי תבירה. עכשיו, בחפיפה שעשיתי עם הסמך מפה של הפלוגה שהייתה לפניי, הוא אמר לי, תשמע, יש פה תצפיתניות, אבל אין לך מה לדבר איתם. הן לא יודעות לעבוד עם הפלוגה. הן יודעות רק לה, הן יושבות ביחד עם מפקדת הגדוד, וכל מה שאתה צריך מהם תדבר עם הגדוד, כי הן לא רציניות והן לא יודעות לעבוד ישר מולך. אני נכנס לגזרה, יום הראשון, יש אירוע, אני נוסע לאירוע, ותוך כדי שאני בנסיעה ומנסה להבין מה זרקו, איפה זרקו, מה קרה, מי קרה, נכנסת לתוך רשת הקשר שלי, רשת הקשר, נכנסת התצפיתנית, בדיווח מאוד ענייני, מאוד ממוקד, מאוד מקצועי, באמת עושה עבודה נהדרת. והאירוע, במהלך כל האירוע הזה שנמשך כמה שעות, עבדתי הרבה מאוד מול החמל של התצפיות, והם עשו עבודה נהדרת, מעולה, התצפתניות, וזה גם היה נכון לכל שלושת השבועות שבאו אחר כך.
זאת אומרת, בעצם גילית שיש איזשהו, היה איזשהו נתק בפלוגה הקודמת, והם פספסו כלי מאוד מאוד משמעותי שיכול היה לסייע להם, וזה התצפיתניות.
אז מה שקרה זה שכשבאתי לתצפיתניות, למפקדת התצפיתניות בסוף האירוע, אמרתי לה, הופתעתי לטובה, אמרו לי שאתם לא יודעות לדבר עם הממפי הפלוג, עם הממפי בגזרה, אז אמרה לי, מי אמר לך? אמרתי לה, זה שהיה פה לפניי, אמרה לי, עזוב, הם לא רציניים, אז הם לא ידעו לעבוד איתנו. זאת אומרת, זה גם סיפור חשוב, כי הסוגיה פה היא לא אם כן בנות בצבא או לא בנות בצבא. התצפיתניות עשו עבודה מעולה. אבל בסוף, משימת ההבטחה, המשימה הגזרתית, כפי שהיא נעשתה על ידי הגדוד שהיה לפנינו, הייתה ברמה לא טובה, וכולנו שותפים, דתיים ולא דתיים, זה לא משנה. וככה, אנקדוטה האחרונה לעניין הזה, באותו ערב מגיע אליי אחד החיילים, מילואימניק, עם חזות כזה של מילואימניק, מגיע אליי ואומר לי, אני עומד בהבטחה שם בצומת, עוצר לידי רכב, אומר לי, אתם מילואימניקים, אתם חדשים פה? אומר לו החייל, כן. אומר, ישר רואים. למרות שזה כאילו מילואימניקים שמחליפים סדירים, ישר היה ניכר ההבדל.
עכשיו, אולי יש כאן עניין מקומי. זאת אומרת, אין מה לעשות, יש גדודים יותר טובים ויש גדודים פחות טובים, ואולי נפלת על מקרה שבו גדוד אחד, במקרה הוא חילוץ והצלה, אולי הוא יותר מתמצא בעבודות העורף, אולי, זהו, לא התחבר העניין, אבל באופן מקצועי, יש עוד הרבה גדודים מעורבים שיעשו את העבודה בצורה הרבה יותר טובה.
תראה, אני לא יודע, אני יכול לספר לך רק מה החוויה שלי. החוויה שלנו הייתה חוויה לא טובה. מה קורה במקומות אחרים, גדודים אחרים, אני לא יודע. גם תוסיף לזה אולי עוד דבר. אנחנו כולנו יוצאי יחידות, חטיבות חיר מובחרות, אז באמת הסטנדרטים הם אחרים. גם, יכול להיות שגם זה קשור. אבל בסוף בשטח, התחושה הייתה שמה שנעשה לפנינו נעשה לא טוב. אני יכול להגיד לך שמהחוויה שלי מול אותו גדוד מכפיר שאנחנו עשינו את ההיכרות של הגזרה כמה שבועות קודם איתו, והוא החליף אותנו, התחושה הייתה אחרת לגמרי, הם מגיעים, הם רציניים, הם יודעים מה הם עושים, זאת אומרת, זה לא שרק צנחנים או גולני יודעים לעשות את העבודה, יש עוד הרבה יודעים לעשות את העבודה, אבל הגדוד שאנחנו החלפנו, הגדוד המעורב היה לא מוצלח, וגם כל הראו שם הבנים, בנות, התחושה הייתה שעניינים אחרים מעסיקים אותם, זה היה לא רציני.
זהו, אתה ממש משייך את זה, כי אתה מזכיר, אתה אומר, אני לא בא לקבוע, לא צריך בנות בצבא, כי הנה התצפיתניות, כן, עשו עבודה מצוינת, עבודה מקצועית, הם והמפקדת שלהם והכל בסדר. אבל אתה אומר באופן ספציפי, הנושא, עירוב המינים בגדוד המבצעי הזה, הוא זה שגרם, זאת אומרת, זיהית שזאת נקודה שהיא גורמת להידרדרות הזאת?
זאת הייתה התחושה שלנו, שלנו ככה, שדיברנו בינינו הקצינים, זאת הייתה התחושה שלנו, שזה חלק מהעניין. אבל תראה, לנושא הזה של עירוב של בנות, אני יכול לתת לך סיפור מכיוון אחר.
כן.
מהחוויה שלי דווקא ברמות הפיקוד טיפה יותר גבוה. בקורס ממפיים שאני עשיתי, היו שש בחורות. בעיקר מצוף קרבי, אבל לא רק, מתותחנים, מקרקל. שש בנות היו שבעה צוותים. זאת אומרת, באופן סטטיסטי, זה מתמטיקה פשוטה, אחד הצוותים לא תהיה בו בחורה. מפקד הקורס דאז, שמאז הוא התקדם והוא היה אלוף, כנראה שהוא, אני לא יודע, אז למה אני חוזר, אני לא יודע מי התעקש, אבל הייתה תחושה שמתעקשים שבכל צוות תהיה בחורה אחת. היה אפילו בחור שביקש להיות בצוות בלי בנות, והתעקשו שהוא יהיה כן בצוות עם אחת הבנות. עכשיו אני יכול להגיד לך, גם קצת כמילואימניק, טיפה יותר מבוגר, מסתכל על הדברים מהצד, אני חושב שהצבא עשה עוול לבנות האלה שהוא שלח אותם לקורס ממפיים ופיזר אותם בין הצוותים. כל אחת כזאת, הן גם יותר צעירות, הן גם רובן באות מהחילות, מה שנקרא, לא החילות המתמרנים, אלא החילות המסעים, זאת אומרת, זה תותחנים, זה איסוף קרבי, אז מראש, זה כאילו, זה לא באמת, אבל זה כאילו שהם סוג ב', וגם העובדה שזה בחורה אחת בצוות עם גברים, במקום שהצבא יבוא ויסתכל ויגיד, רגע, חשוב לנו לשלב בנות, בוא נעשה את זה נכון. בוא נשים לפחות שתי בנות בכל צוות. אז חלק מהצוותים לא היו עם בנות, אבל הבנות שנמצאות בקורס, יהיה להם סביבת עבודה יותר מתאימה, וראו את זה בכל פעם שהיה איזשהו פורום, שכל הקורס התכנס ביחד, תמיד הבנות ישבו ביחד. ואני מבין אותם, אין לי טענות כלפיהן. ואני גם לא נוגע כרגע בסוגיה אם כן צריך בנות או לא צריך בנות, אבל אם החלטת שאתה רוצה שבנות יתקדמו ויהיו משמעותיות, תעשה את זה נכון. התחושה שלי אז הייתה שמה שעשו, שפקודת השירות המשותף היא מפספסת את מה שקראו קודם השילוב הראוי. זאת אומרת, השילוב הראוי זה לתת לבנות תנאים להצליח, וחלק מזה זה לא לערבב את הכל כל הזמן. וזה התחבר כי ממש באותה תקופה התפרסם רעיון באחד העיתונים עם המגדית הראשונה בצהל, והיא אמרה בדיוק אותו דבר. היא אמרה, אם רוצים שנשים יצליחו, אפשר לשים בחורה אחת לבד. אני ראיתי את זה בעיניים שלי, לדעתי זה היה לא הגון מה שעשו להם. הן לא פחות טובות, אבל נתנו להם תנאים פחות, תנאי פתיחה פחות טובים.
זאת אומרת, יש פה אג'נדה, שהיא בעצם אליה מכפיפים את המערכת, מכפיפים את צורכי המערכת, והדברים האלה בסופו של דבר גובים מחיר מבצעי. אבל כמו שאמרנו, אתה מדבר מנקודת המבט שלך, מהניסיון שלך, ממה שראית אתה, אי אפשר לתת איזשהו מבט כולל על הצבא, אבל בסופו של דבר, כמו שנציין, העדות הזאת שלך הצטרפה אל עוד הרבה עדויות נוספות שהתגבשו לאותו דוח שפורסם השבוע. טוב, רק נציין ממש לסיום, נביא עוד פעם את תגובת דובר צהל לדוח, לא לדברים האלה שלך ספציפית, אלא באופן כללי לדוח, כמו שאמרנו, הצבא שולל את הדברים מכל וכל, והם אומרים כך, אנו מצרים הניסיונותיו של הארגון המכונה אחים לנשק להציג הצגה שקרית, מגמתית ומסולפת, אשר אינה מתארת בשום צורה את הנעשה בצהל, נדגיש כי אין קשר בין הדברים המוצגים על ידי הארגון ובין המציאות הקיימת בצהל. יתר על כן, צר לנו כי הדוח המדובר לא עבר להתייחסות הגורמים הרלוונטיים בצהל בטרם פורסם. זה כבר עניינים שלא נוגעים אליך, אלא נוגעים להתנהלות של הדוח והפרסום שלו. אני מאוד מודה לך על הדברים, ונקווה לבשרות טובות.
טוב, תודה רבה.
יום טוב, שלום. בעוד שבוע בדיוק, יום חמישי, יתקיים בירושלים מצעד הגאווה. זאת תהיה הפעם הראשונה שבה המצעד בירושלים יקדים את המצעד בתל אביב. יש מי שמבקשים להציב מול המצעד הזה מענה שקורא לשמור ולחזק את ערכי המשפחה. שלום, אנחנו אומרים לדביר.
שלום וברכה.
תלמיד כיתה י"ב משיבת הזורעים, ואתה יחד עם חברים נערך ביוזמה שלכם לאיזשהו מפגן כזה, איך נקרא לזה? מפגן תמיכה?
עצרת חיזוק למען המשפחה.
אז בוא תסביר לי, איך בכלל נולד הרעיון הזה, ואיך מתנהלים לקראת האירוע?
הרעיון הולד בשנים האחרונות, כבר כמה שנים יש מצעדי גאווה לצערנו, והרעיון הולד מתוך מחשבה, בסוף גדלנו על ערכים שהם ערכים של תורה וערכים של יראת שמיים, ויש פה נורמליות, והטבע המוסרי לפי התורה ולפי הערכים שגדלנו עליהם, דברים כאלה הם דברים שהם לא בגדר הנורמליות, והרעיון הולד מתוך עניין צריך לעשות פה משהו, לצאת אמירה שונה מהאמירה שנאמרת בחודש הזה, בתקופה הזאת של מצעדי הגאווה. נולד רעיון לעשות עצרת רבנים, שרבנים יובילו אותה, עצרת חיזוק המשפחה, בעד המשפחה.
זאת אומרת, אתם אלה שיוזמים, זה מגיע בעצם מה שנקרא מלמטה, אבל מי שיעמוד בראש כל העניין הזה, זה יהיו רבנים. איזה רבנים לדוגמה כבר כינסתם לאירוע הזה?
הרבנים שחתמו לנו על העצומה לשמור על קדושת ירושלים ולשמור על קדושת המשפחה, זה רבנים הרב צפניה דרורי, הרב צבי ישראל טאו, הרב דוב ליאור, הרב ארי שטרן, הרב שמואל אליהו ועוד רבנים רבים.
עכשיו, האירוע הזה, העצרת הזאת אמורה להיות מיועדת דווקא לתלמידי תיכון שככה
מתקוממים? לא, מיועדת לכלל עם ישראל, מיועדת לכלל עם ישראל.
הבנתי.
מבוגרים, נשים, נערים, כולם ביחד.
והדבר הזה, מן הסתם גם אם מצריך התארגנות לוגיסטית, אתם ככה עדיין תלמידי תיכון, אז בוא תספר לי איך זה קורה, קודם כל, איפה זה אמור להיות כל האירוע?
האירוע עצמו בעזרת השם יהיה ברחבה של בית משפט עליון מול מתחם הסינמה סיטי, ירושלים. הארגון של האירוע, שוב, אנחנו מנסים לגייס תרומות ולגייס תמיכה מרבנים. אין כל כך תקציב ארגון שמממן את זה, יש כל מיני מקורות שעוזרים ותומכים, אבל בפועל אין לנו כל כך תקציב, אפילו תקציב והגברה אנחנו מנסים לגייס, ופה אנחנו צריכים את עזרת הציבור גם כן.
זאת אומרת, ודאי שאנחנו לא מדברים כרגע על תקציב של הסעות או התארגנות כזאת.
נכון.
אז בוא תסביר לי איך גוף כזה שקטן שרק הקמתם אותו לטובת העניין, איך אתם בכלל אפילו ברמה פשוטה מפיצים את הרעיון בכל הארץ? כי
קודם כל בעזרת נערים ובעזרת הטכנולוגיה אנחנו פרסמים את העניין, גם יש לנו פליירים ומודעות שאנחנו מפיצים בישיבות, דרך רכזי ישיבות, רכזי אולפנות ורכזי יישובים בבתי כנסת, שעוזרים לנו באמת להביא את הקהילה, את המשפחה, את הסניף, את הישיבה ואת היישוב, להביא אותם לעניין ובעצם לבוא לשמור על קדושת ירושלים ועל קדושת המשפחה.
למה בחרתם דווקא במקום הזה מול ברחבת בית המשפט העליון?
אנחנו בסופו של דבר רוצים לתת אמירה על אמירה נורמלית, אמירה שמירה של המשפחה. חיפשנו מקום בירושלים בזמן של המצעד, אבל מקום שהמצעד לא עובר בו, והרחבה הזאת נוחה לעניין.
זאת אומרת, אין כאן איזושהי אמירה אולי שקצת ככה מתנצחת עם איזשהם פסקים שיצאו מבית המשפט העליון, פשוט זה המקום הרחב הגדול שהוא לא עובר, שהוא לא פוגש את המצעד עצמו.
נכון, וגם בכניסה לעיר אנחנו רוצים למחות על ההתגאות בדבר נורא כזה בפרסיה בימיר הקודש.
יש סיכוי שיגיעו לאירוע הזה גם מהציבור החרדי?
אנחנו מקווים, אנחנו פרסמים את זה בכל הארץ, בעזרת השם אנחנו מקווים שגם הם יגיעו.
עכשיו, אני אשאל אותך, למרות שאני יכול לשער את התשובה, איך אתם יכולים להבטיח שבאמת מי שיגיע יהיו אנשים שמה שירצו זה להתייחד עם ערכי המשפחה, להעצים אותם, לדבר עליהם, ולא להתעמת עם זה, עם שוטרים, עם זה, עם אולי בכל זאת לגלוש לכיוון המצעד ולייצר איזושהי פרובוקציה כזאת? איך מבטיחים את הדבר הזה?
קודם כל הוצאנו עצומת רבנים שקוראת לצאת את אמירה, והאירוע הזה יהיה מתואם עם המשטרה והוא יהיה בהובלת רבנים שיובילו אותו, והם יובילו גם את הקו המנחה איך להוביל את כל העניין הזה.
זאת אומרת, אין חשש שהדברים האלה יגלשו למקומות לא רצויים?
לא.
כן. אוקיי, דביר, בוא תספר לנו ככה, אם אנחנו כבר מדברים, איך אנשים יוצרים קשר איתכם, אולי אנשים ירצו להירתם למשימה?
קודם כל פרסמנו, אנשים באמת תומכים, מתקשרים, מבקשים מכל מיני ישיבות, עכשיו התחילו גם חבר'ה מהישיבות להתגייס לסיפור הזה יותר, שמעו מחברים.
טלפונית, כן. פייסבוק, איך עוברים?
טלפונית, פייסבוק, אנחנו לא כל כך עובדים עם פייסבוק, אבל בעיקר בטלפונית, כן.
דביר, אני מאוד מודה לך, אנחנו נעקוב אחרי האירוע הזה, נקווה שהוא יקבל חשיפה ראויה. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
כל טוב. בסוף השבוע שעבר, מיד אחרי ל"ג בעומר, התחילה עונת החתונות, ואנחנו רוצים לספר על חתונה אחת מיוחדת, שאולי הייתה אחת הראשונות בעונה הנוכחית. שלום, אנחנו אומרים לדוד רוגבוי, שלום לך.
שלום, שלום, שמעון.
אתה תושב אפרת שבגוש עציון, אתה מספר לנו על חתונה שהתרחשה בנתניה.
נכון.
החתן, בן 92, הקלה, בת 82, החתן הוא סבא שלך.
נכון, נכון מאוד, הקלה ביקשה לא להוסיף לה שנה, ואמרה שהיא בת 81.
בת 81, או.
כן, היא אמרה שאני יותר צעירה.
אז הנה, תיקנו את הדבר החשוב הזה. בוא ספר לנו איך זה מרגיש להיות נכד לחתונה שכזאת.
כן, זה ממש מיוחד. הם ליוו אותי בחתונה שלי לפני כ-10 שנים בירושלים, שהם המשפחה היחידה שיש לנו, ועכשיו זכינו, באמת קיבלנו הזמנה מהרב של הקהילה איפה שהם נמצאים, קהילת חב"ד לדוברי רוסית בנתניה, עם השליח הרב מנל טייכמן, והוא שמח אותנו שהם החליטו לעשות חופה קשרה קהילת משה וישראל, והופתענו, כי מדובר באנשים שהם יחסית רחוקים מתרום מצוות, והם עדיין החליטו לעשות את זה כמו שצריך.
אבל בכלל ידעתם שיש חתונה באופק, או שרק, או שהופתעתם רק באופי של החתונה?
משהו כמו שבועיים לפני הודיעו לנו, בגדול זה, הם תכננו את זה לא הרבה זמן, אולי חודש לפני, לקלה, הבת שלה נפטרה לפני בערך חודש וחצי, וזה נדחה. ויחד עם זאת, הם החליטו שהם לא דוחים את זה הרבה זמן, והם רוצים לקיים את זה כמו שצריך. איך אומרים, אף אחד לא יודע כמה זמן נשאר לו. אז הם החליטו לעשות את זה.
כן, אתה אמרת עכשיו נקודה מאוד רגישה. זאת אומרת, זה באמת נמצא באוויר ככה, התחושה שצריך לעשות את הדברים מהר, כי באמת אין מה לעשות, גיל 92 זה כבר לא ילד, זה נמצא באוויר של הדיבור?
את האמת שהזוג הזה זה זוג מיוחד, הם לא חושבים על הימים שנשאר, הם חושבים רק על היום, והם תמיד מנסים ליהנות מכל יום שיש להם, פשוט לקחת מכל שנייה, הם הולכים לבריכה, הולכים לחדר כושר, מטיילים בארץ, לפעמים בעולם, וביחד, ומשתדלים לא לשים לב על ניתוחים שהם עוברים, על אשפוזים שהם עוברים פעם בשבוע, פשוט חיים את היום וממשיכים הלאה כל הזמן.
עכשיו, כמה אנשים, בואו תספר לנו איך האירוע הזה, סך הכל, במדר עצמי, לא הגיעו מאות אנשים לחתונה, אז מי היו האורחים, איך זה התנהל?
האירוע היה ביחד עם עוד אירוע, אירוע של חלקה של בן של הרב, כך שהתחלנו עם החתונה, היו בערך 30 אנשי קהילה, אנשים הכי קרובים וכמה בני משפחה, והיה מאוד מרגש, היה בחוץ, אז גם עוברי אורח גם עצרו בשביל ליהנות מהתפורה הזאת.
הם הבינו עוברי אורח שככה עוברים בסביבה ושומעים פתאום איזושהי חגיגה, הם הבינו שיש פה איזה משהו מיוחד בסדר גודל כזה?
כמובן, ראו חופה, ראו קלה עם תלבושת של קלה, אבל עם מקל של סבתא. וזה רגש מאוד מאוד, גם כל מי שהיה בבתים שממול ויצאו למרפסות להסתכל, לנות גם מהמוזיקה ככה קצבית החסידית והצמיחה, וגם מהרגש עצמו שעבר באירוע הזה.
ואחר כך עברו לשלב החלק לבן של הרב?
נכון, אבל תוך כדי זה כל האירוע הזה לובה בהמון המון שמחה וריקודים, וגם סבא וסבתא הם ידועים כאנשים שרוקדים, כל שבוע הם רוקדים במרכז לקשישים, והם רוקדים טנגו ביחד, וכל הזמן כבר המון שנים, והפעם זה היה ריקודים אחרים, עם הרבה קצב ועם הרבה, סבתא ישבה ונהנתה מהריקוד של סבא. בן 92 עמד על השולחן ורקד על השולחן.
יפה. עכשיו תאמר לי, הזכרת שהם אנשים רחוקים מתורה ומצוות, והם בחרו למרות זאת לקיים את האירוע הזה כדת משה וישראל. יצא לכם לדבר איתם, להבין למה זה חשוב להם?
לא, לפעמים אין לדברים כאלה תשובות. פשוט זה בא מהלב, ולפעמים אם אני אשאל, זה יביך אותם, ואולי הם אפילו לא ימצאו תשובה. יכול להיות שזה אולי אפילו לא כל כך חשוב להם כבר עכשיו, אבל באותו רגע זה היה להם חשוב להגיע לרגע C, וכמו שצריך. אם רואים את המשפחה, יש לי משפחה שומרת תורה ומצוות, עם 3 ילדים, אז הם רואים איך זה נראה יפה מהצד, וזה מחזק מאוד.
ויש להם ממש קשר לקהילת חב"ד בצורה כזאת או אחרת, או פשוט זה הרב של המקום?
אבא שלי, שהוא בן של סבא, הוא פעיל מאוד בקהילת חב"ד שמה, הוא גם נותן בהתנדבות שיעורי עברית לעולים חדשים במסגרת הקהילה, וגם הוא תקליטן, הוא מפעיל מוזיקה שם ומקפיץ הרבה מאוד אנשים, כמו שהוא עשה לפני שעלה לארץ, לפני שנתיים סך הכל.
רק לפני שנתיים אביך עלה לארץ?
אבא ואמא שלי עלו לפני שנתיים, לצערי לפני 8 חודשים אמא שלי נפטרה, ככה ששנה הזאת לובטה והמון אירועים
עליות ומורדות, עליות ומורדות. כמה זמן הסבא בארץ?
סבא בארץ, אני חושב, משנת 99-98.
ותיק כבר.
כן, וסבתא גם פחות, היא עוד יותר, מ-96 אני חושב, או אפילו 5.
יפה. טוב, אז אנחנו נאחל לכם כמשפחה מזל טוב, גם להם כזוג מזל טוב. תודה רבה על הסיפור המשמח הזה.
תודה רבה.
דוד רוגבוי, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
שלום, שלום. שלום.
עד כאן יומן לפי שעה. תודה לאורחי היומן הזה. לאופיר סופר, לדוקטור רוני קמפינסקי, לדוד רוגבוי, ולשניים שלא אמרנו את שמם במלואו, לקצין, המ"פ במילואים, ולדביר, שגם הוא, לבקשתו, אמרנו רק דביר, וזה מבחינתו מספיק. וכמובן לכם, על ההזנה, עשו בחיים ימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.